אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. אביטל רוקח, זיכרונה לברכה, נרצחה על ידי בן זוגה לשעבר ב-4 בספטמבר 2014.
יום חמישי אחר הצהריים, בעלה בנפרד של אביטל רוקח מפר צו הרחקה. הוא מגיע לביתה ורוצח אותה בדם קר. אביטל
מצטרף... זה היה רצח שהתרחש תחת שורה של נורות אזהרה מהבהבות. שמואל דטיאשווילי, הרוצח, נהג כלפי פרודתו באובססיביות ובקנאה, וסרב לתת לגט. הוא איים עליה והטריד אותה. שבוע לפני שנרצחה, היא התלוננה על תקיפה, והוא נעצר ל-24 שעות, אבל שוחרר. גבר אלים שיושב בכלא או במעצר, חוזר הביתה ורוצח את בת זוגו, זו תופעה ידועה. אבל היא לא סתם ידועה במובן הזה שאתם ואני שמנו לב שזה קורה כל הזמן. גם הרשויות שמו לב שזה ככה. התופעה הזו נחקרה ונמדדה על ידי אנשי מקצוע. הכשלים במערכת שגורמים לה לקרות אותרו, לכשלים האלה נמצאו פתרונות, הומצאו תפקידים וגופים שהמטרה שלהם היא לתאם בין הרשויות ולמנוע מהדבר הזה לקרות שוב ושוב. זה רק חלק קטן מתוכנית חומש ממשלתית לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, תוכנית שמחירה הוא 250 מיליון שקל. אבל הכסף פשוט לא הגיע אף פעם. לא בשנה שבה פורסמה התוכנית, 2016, ולא בשנה שאחר כך, ולא בשנה שאחריה, ולא בשנה שאחריה. לאן נעלם הכסף? שר האוצר לשעבר נשאל בראיון לכלכליסט בשנת 2018 איפה הכסף, ולא ידע לענות. ובשבוע שעבר מונה שר הרווחה לשעבר, חיים כץ, לאחראי לבדוק לאן נעלם הכסף. אז השבוע בחיות כיס, גם אנחנו ננסה להבין לאן נעלמו 250 מיליון השקלים לאלימות במשפחה. מה קרה איתם מאז ספטמבר 2014 ועד היום? אביטל רוקח הייתה האישה התשיעית שנרצחה על ידי בן זוגה ב-2014, אחת מ-10 נרצחות באותה שנה. המקרה של העורר תשומת לב ציבורית כי חוסר העונים של הרשויות בו היה מזעזע. כמה ימים לפני הרצח, כשבן זוגה השתחרר ממעצר, שוטר התקשר אליה והציע לה להתפנות למקלט לנשים מוכות, אבל היא אמרה שהיא לא רוצה ובזה נגמר העניין. כמה ימים אחרי שנרצחה, פרסם יניב קובוביץ' בארץ דוח פנימי של מבקר המשרד לביטחון פנים, שעסק בטיפול המשטרה באלימות נגד נשים. המבקר גילה שלעיתים קרובות הרוצחים נעצרו ונחקרו על מקרה תקיפה ואלימות כלפי בנות הזוג שלהם, אבל החקירות נסגרו. וגם כשלא, לעתים האישה נרצחה בעת הכנת כתב האישום נגד בעלה. שבועיים אחרי כן התקיים דיון דחוף בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אז בראשות חברת הכנסת לשעבר עליזה לוי, מיש עתיד.
זיהיתי מיד שבמדינת ישראל אין אלימה בטיפול באלימות נגד נשים. יד ימין לא יודעת מהי יד שמאל. המשטרה לא הכירה. הרווחה לא מצאה נתונים, הבריאות לא שותפה. כן, כן, לא היה שיתוף פעולה בין הדברים הבסיסיים שאמורים לעבוד ביחד, כשיש מידע משתפים.
לאחר דיון עם משרדי הרווחה וביטחון הפנים, הוחלט על הקמה של תת ועדה לאלימות במשפחה בוועדת השרים למאבק באלימות. המטרה של תת הוועדה הייתה לגבש תמונת מצב לגבי היקף התופעה של אלימות במשפחה, למפות איזה פתרונות כבר יש ואיזה חסרים, ולגבש מדיניות מומלצת. בין המטרות שהוגדרו לוועדה היה אותו עניין שאליזה לוי דיברה עליו, סינכרון בין משרדי הממשלה ורשויות ופיקוח על עברייני אלימות במשפחה, כך שהרווחה תדע מה קורה במשטרה ולהפך. אותם כשלים שחזרו על עצמם שוב ושוב בכל המקרים שבהם הכתובת הייתה על הקיר. על פי מסקנות הוועדה צריכה לקום ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד הרווחה שתהיה אחראית על כל הנושא של אלימות במשפחה. כדי לעשות את זה יש צורך בתיקוני חקיקה, כדי שמידע על גבר אלים יוכל להגיע בקלות מהמשטרה או ממשרד הבריאות לרשויות. הוועדה המליצה גם למנות ממונה על אלימות במשפחה במשרד הרווחה, שיהיה אחראי על התאום בין כל הגורמים, וממונים כאלה בכל מחוז ובכל רשות מקומית.
אפשר היה להציל את מיכל.
זו לילי בנמי, היא אחותה של מיכל סלע שנרצחה על ידי בעלה אלירן מלול באוקטובר.
כמו שאת יודעת מה זה היימליך? כמו שאת יודעת לשים חגורת בטיחות, כמו שאת יודעת שיש לך חום, תלכי להיבדק לקורונה, ככה. אם יש לך זוגיות אובססיבית, עם קנאה אובססיבית, אם הוא חטט לך בנייד, אם הוא מתחקר אותך על סדר היום שלך, אם את מפחדת להיפרד ממנו, תלכי לקבל ייעוץ ממומחה מומחית אלימות במשפחה. זה צריך להיות ידע עולם.
לילי היום היא יושבת ראש פורום מיכל סלע, ובחודשים שעברו, מאז שאחותה נרצחה, היא למדה את הנושא של רצח נשים על ידי בני זוגן. אחד אחרי השני, היא מונה את כל הכשלים שטיפול בהם יכול היה להציל את החיים של מיכל ושל נשים אחרות.
היום צו הרחקה לאדם ששופט פסק שהוא יכול לרצוח את אשתו, ולכן צריך להוציא צו הרחקה, הוא מסוכן לה, אז צו הרחקה היום נשלח בפקס, אוקיי? ולמי יש פקס, תגידי לי? ואז הוא לא מקבל את הצו, והוא מגיע הביתה, פותח את הדלת, אשתו אומרת, מה אתה עושה פה? יש נגדך צו הרחקה. אז הוא אומר לה, מה? את עושה נגדי צו הרחקה? גם כשהוא מפר את הצו הרחקה, תחזיקי חזק, אין אכיפה. אין שום שיניים נגד הדבר הזה. עד כדי כך התחום הזה מוזנח.
החקירה הפרטית של לילי בנמי הניבה מסקנות דומות לאלה שפרסמה תת הוועדה הבין-משרדית. היא המליצה על גיבוש כלי להערכת מסוכנות ופרסום שלו באינטרנט, מעין בחני את עצמך שאישה שסובלת מאלימות או מיומים תוכל לענות עליו באנונימיות ולדעת אם היא בסכנה ולאן היא יכולה לפנות. היא המליצה על מציאת פתרונות טכנולוגיים לגברים שמפרים צו הרחקה, על טיפול ושיקום בגברים אלימים, על הכשרה של גורמי טיפול להתמודד עם אלימות במשפחה ועל השקעה בהסברה ובהעלאת המודעות. והיו שם עוד דברים, טיפול בילדים עדים לאלימות כדי שלא ישחזרו את מה שראו בבית כשיהיו מבוגרים, סיוע מיוחד למגזר הערבי ועוד. ביוני 2016, שנתיים אחרי שהוקמה, הוועדה הגישה את המלצותיה. ואז הוחלט להקים עוד ועדה. המטרה של הוועדה השנייה הייתה להמליץ איך ליישם את ההמלצות של הוועדה הראשונה.
גייסנו ועדת מנכ"לים, נציגים מכל המשרדים, עשינו ועדת יורים, ועדה של כ-10 אנשים שייצגו כל אחד ואחד מהם את התחומים שצריך להרחיב / להוסיף עליהם.
זאת איריס פלורנטין, היא סמנכ"לית משרד הרווחה ומנהלת אגף שירותים חברתיים במשרד. כל מי שדיברתי איתו על הנושא הזה אמר, תדברי עם איריס, איריס יודעת.
בכל תת ועדה כזאת הכנסנו כ-20 חברים מכל הממשלה וגורמים נוספים, ויצאנו לדרך למלא את כל המשימות בתוכן. ישבו כ-8 חודשים, כתבו תוכנית מאוד גדולה של 300 עמודים.
התפקיד של הוועדה השנייה היה להפוך את ההמלצות ל-action items. כמה אנשים יעשו מה, איפה הם ישבו, מה היו דרכי הפעולה שלהם. ביוני 2017 הוגשה לממשלה תוכנית החומש לטיפול ומניעת אלימות במשפחה. תוכנית פעולה שהתפרסה על פני 5 שנים, ושלצורך הפעלתה נדרש תקציב של 250 מיליון שקל. משרד הרווחה יקבל את הכסף ואת האחריות הכוללת, ויחלק את התקציב למשרדים האחרים. קודם כל, למשרד לביטחון פנים, אבל גם למשרדי המשפטים, החינוך, העלייה והקליטה, וכל מי שצריך לקחת בחלק. ב-20 ביוני 2017 הוצגה התוכנית בישיבת ועדת השרים למאבק באלימות, בראשות השר לביטחון פנים לשעבר, גלעד ארדן.
שם התחילו דברים מעניינים.
איזה דברים מעניינים?
התוכנית אושרה ויש את הפרוטוקולים של הוועדות, אבל לא שמו שם אישור תקציבי.
השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, ושר הרווחה, חיים כץ, הודיעו שהם מאמצים את ההמלצות. ביקשנו משניהם להתראיין, אבל הדוברים של שניהם סרבו לבקשה, וביקשו שנדגיש את החלק החשוב שהיה לשרים לשעבר בתוכנית. ב-7 ביולי 2017, בהחלטת ממשלה 2820, ממשלת ישראל החליטה לאמץ את תוכנית הפעולה לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, עקרונית, לאמץ עקרונית.
יש הרבה החלטות ממשלה כאלה, שהממשלה אומרת שהיא רוצה לקדם, אבל היא לא שמה את המחיר.
אז בעצם לא הייתה החלטת ממשלה שמאשרת להשקיע 250 מיליון שקל?
נכון, נכון, נכון.
זאת אומרת, אף פעם לא הוחלט רשמית להוציא את הכסף הזה, אלא רק לאמץ את התוכנית.
נכון, נכון, נכון.
אז בואו נסכם רגע. כמעט 3 שנים אחרי שהוועדה הראשונה יצאה לדרך, ממשלת ישראל הודיעה שהיא החליטה לאמץ את תוכנית הפעולה. לאמץ, אבל לא לתקצב. זה אומר שהממשלה אומרת, אני בעיקרון בעד התוכנית הזאת שלכם, אני לא מתנגדת. עכשיו בואו נתחיל לנהל מסע ומתן על הכסף. ואכן, זו הייתה רק ההתחלה של המסע ומתן. כשנומי שניידרמן מכניסה אותי למקלט של אישה לאישה, שנמצא בכתובת חסויה בירושלים, הילדים ששוהים במקלט בדיוק הולכים לאכול. היום זה יום פינוקים, והם קיבלו במתנה ארוחת צהריים ממקדונלדס. המקלט נמצא במבנה ירושלמי גדול ויפה, ונומי לוקחת אותי לסיור.
אני אכנס, אני אכנס לשתות, צבעים, סחר.
אני מודה שהמקלט באמת לא נראה כמו שדמיינתי. הוא גדול, מרווח ונקי, מזכיר אכסניה מטופחת. כזו שאם הייתם נופלים עליה בטיול עם תקציב מוגבל, הייתם מבסוטים. בקומה התחתונה שלו יש בית ילדים מחולק לשלוש קבוצות גיל, שבראשו אשת חינוך מנוסה. יש חדר אוכל מרווח, חצר, ובקומה העליונה חדרי מגורים.
זה חדר שינה עם שירותים עולה.
גם הילדים ישנים איתם? כאילו זה חדר אחד עם
הילדים? חדר משפחה, כן. ומה ש... כאילו כל השיפוץ הגדול הזה שעשינו, גם הוספנו עוד חדרים למעלה, אבל גם יצרנו שלכל משפחה יש את השירותים שלה.
אוקיי.
שזה משהו מאוד חשוב. כן. לא שתי משפחות על אותו שירות. כאילו לא בפעם היה יכול להיות מצב אפילו של ארבע משפחות על אותו שירותים. ואני מזכירה שכל הנושא של הבינויים הוא מתאפשר על ידי תרומות. זאת אומרת, המדינה לוקחת על זה אפס אחריות ברמה התקציבית.
לנעמי חשוב להעביר את המסר שמקלט הוא לא מקום צפוף או מוזנח. היא חוששת שדימוי כזה גורם לנשים להימנע מלהגיע למקלט, כפי שאביטל רוקח נמנעה. לאחרונה שיפצה המותה את המקלט כך שלכל משפחה יהיה חדר אמבטיה משלה, והיא לא תצטרך לחלוק אותו עם משפחה אחרת, שיפוץ שמומן כולו מתרומות. אני הגעתי גם כדי להבין למה אמור לשמש הכסף, ואיך כסף יכול להציל חיים. השיחה שלנו מתחילה במבוכה קטנה כשאני שואלת אותה איפה הנשים.
בעבודה?
את ראית עכשיו, הרבה אנשים שראית עכשיו, זה אנשים פה...
נעמי שותקת רגע וחושבת איך לענות. גם אני חשבתי שלנשים מוכות יש קרניים.
כל מי שראית בחדר אוכל זה שישבו ואכלו, זה לא צוות, זה נשים והילדים שלהם. את לא זיהית שנמצאות פה נשים כמוני וכמוך, יותר, פחות, אבל זה לא נשים מכוכב אחר. אז אני חושבת שקודם כל יש עניין שקשור לדימוי, ואם את שואלת אותי, זה מתקשר לזה שיש לנו איזשהו צורך להרחיק את זה מאיתנו. אז זה הרבה יותר קל לחשוב שזה קורה לאיזה מישהי, אני לא אגיד מישהי עם קרניים, אבל מישהי שהיא שונה ממני.
במקלט לנשים מוכות שנעמי מנהלת, יש מקום לבין 12 ל-15 משפחות. מגיעים לשם עם הפניה מהמשטרה או מהרווחה, אחרי פנייה למוקד 118 של משרד הרווחה, ונעמי מדגישה שאישה שזקוקה למקלט לא תישאר ללא מענה ותופנה באותו יום. אבל היציאה מהבית היא לא הסוף של הסיפור, היא רק ההתחלה של תהליך שיקום ארוך.
המענה הראשוני הוא לא מספיק, שכדי באמת לתת לאישה את הכלים, גם הפרקטיים, גם הכלכליים, גם הרגשיים, גם ההוריים, לעבור ממערכת יחסים אלימה לחיים עצמאיים של כבוד ללא אלימות, דרושה השקעה מאוד מאוד גדולה. זו התערבות בשלב ראשון של כמה חודשים, ואחר כך אפשר לומר שזו משימת חיים, אבל זה בטח תהליך של שנים.
במקלט הנשים זוכות למענה פרטני וקבוצתי, הכולל טיפול נפשי, תמיכה תעסוקתית וסיוע וייצוג משפטי. ילדיהן מקבלים מעטפת טיפולית וחינוכית. ממוצע שהייה במקלט הוא 4 חודשים, אבל זה ממוצע מטעה, כי נשים רבות מגיעות וחוזרות הביתה אחרי כמה ימים. בכל מקרה, אחרי שאישה נמצאת כמה חודשים במקלט, צריך לסייע לה לבנות את חייה מחדש.
הבנייה מחדש של החיים של אישה, זה החסם הכלכלי. וחלק מהעבודה היא באמת עבודה פנימית של לעזור לאישה להאמין בכוחותיה, להבין ולהפנים באופן עמוק שלא מגיע לה לחיות, של אף אחד לא מגיע לחיות באלימות. הצד השני זה באמת איך לעשות את זה, וזה לא קל. המשמעות של להיפרד ממערכת זוגית ולהפוך לאם חד-הורית, הרבה פעמים בלי ניסיון מוקדם בעבודה מחוץ לבית, במציאות כלכלית מאוד מאוד מאתגרת. אני חושבת שאם אנחנו נשים את עצמנו רגע בנעליים של מישהי ששוקלת להיפרד מבין הזוג שלה, והיא אומרת רגע, אבל המשמעות היא שאני אלך מחיים של עוני לחיים של עוני מרוד, זה שיקול ממשי.
ללא הטיפול הזה, מדגישה נעמי, מה שיקרה הוא שאישה תצא מהמקלט אחרי 4 או 5 או 6 חודשים, ואז פשוט תתייאש ותחזור הביתה. לא רק האישה זקוקה לטיפול המקיף הזה, אלא גם הילדים שלה. זו נקודה כואבת מאוד.
בהרבה מהמקרים, נשים שסובלות מאלימות גם בעצם חיו במשפחות דיספונקציונליות בילדות שלהן, ומהצד השני גם גברים אלימים. היו עדים לאלימות הרבה פעמים בילדות שלהם, ובגלל זה אני כל כך מאמינה בעבודה שנעשית פה עם בנים. זאת אומרת, עכשיו באמת זה הישג של השנים האחרונות, שכן סל השירותים כולל גם מענה מקצועי למדריכים טיפוליים עם הילדים, שפגשת חלק מהם, אבל הסכום הזה לא מגיע לזה.
כדי להבהיר במה זה כרוך, נעמי פותחת את התקציב של אישה לאישה.
הכנסות משרד הרווחה.
אז כמעט, אנחנו מקווים שהם יגיעו כמעט ל-4 מיליון.
הוצאות התחזוקה של המקלט ב-2019, מזון, חשמל, מים, ביטוח, תיקונים, ריהוט וציוד ומשכורות לאנשי הצוות, עלו בשנת 2019 כ-2.5 מיליון שקלים. הוצאות על בית הילדים, רכזת לימודים, קייטנות, חוגים, מדריכים וציוד, עלו עוד 1.2 מיליון שקלים. על שיקום בקהילה, דירות מעבר לנשים שעזבו את המקלט, ריהוט עבור הדירות האלה, מענקי שיקום, קבוצות תמיכה וקורסים מקצועיים, הוציאו 2,270,000 שקלים. הוצאות המנהלה היו 750,000 שקלים. שיפוץ, 1,170,000 שקלים. סך הכל 7,949 שקלים, מתוכם פחות מ3.5 מיליון מתקציב משרד הרווחה. השאר מתרומות. כדי לעמוד בתנאי המכרז של משרד הרווחה להפעלת המקלט, אומרת נומי, היא חייבת לגייס כסף מבחוץ. התקציב הממשלתי פשוט לא מספיק. אז איפה הכסף? בואו נחזור לנקודת הזמן שבה עצרנו, יולי 2017.
אז בעצם לא הייתה החלטת ממשלה שמאשרת להשקיע 250 מיליון שקל?
נכון.
זאת אומרת, אף פעם לא הוחלט רשמית להוציא את הכסף הזה, אלא רק לאמץ את התוכנית.
נכון.
החלטת הממשלה לאמץ עקרונית את התוכנית למניעת אלימות במשפחה התקבלה ביולי 2017, אחרי שכבר אושר תקציב דו-שנתי לשנים 2017 ו-2018. אבל על סמך ההחלטה העקרונית והלא מתוקצבת הזו, אנשי משרד הרווחה ניגשו לאוצר וביקשו כסף. והאמת שהם גם קיבלו. כמה? תלוי את מי שואלים. במשרד האוצר הסבירו לנו שהם לא תקצבו סעיף שנקרא תוכנית חומש לטיפול ומניעת אלימות במשפחה. אין בתקציב סעיף כזה. הם פשוט מעבירים למשרד הרווחה כסף עבור טיפול באלימות במשפחה. אבל טיפול באלימות במשפחה היה גם לפני שהתוכנית הזאת נולדה. המקלט של אישה לאישה למשל תוקצב גם קודם, ועוד הרבה מקלטים אחרים. מבחינת משרד האוצר, התקציב לאלימות במשפחה בשנת 2016 היה 18.3 מיליון שקלים. התקציב ב-2017 היה גבוה יותר, 29.5 מיליון, וב-2018, 42 מיליון שקלים. אבל איך שמשרד הרווחה מחלק את זה, זה עניין שלו. במשרד הרווחה התמונה קצת יותר ברורה. זאת שוב איריס פלורנטין, סמנכלית משרד הרווחה.
ההחלטה הייתה שאני מקבלת בסופו של תהליך 30 מיליון לבסיס של משרד הרווחה.
זה אומר תוספת תקציב של 30 מיליון שקל כל שנה במשך 5 שנים, במקום 50 מיליון כל שנה. כלומר, 100 מיליון פחות מאשר התוכנית שהומצאה על ידי הממשלה. לפחות עד שמישהו יצליח להוציא יותר. אבל בשנה הראשונה, איריס לא קיבלה 30.
כשהבנתי שזה המצב, קיבלתי את הכסף, קיבלתי אותו בעצם בשלוש פעימות. מה שאומר, בשנה הראשונה קיבלתי 8 מיליון, בשנה השנייה קיבלתי 12.5 מיליון, ובשנה השלישית קיבלתי את ההשלמה כדי שזה יהיה ל-30 מיליון.
שבעצם זה
היה מולך
50 מיליון כל שנה.
נכון, נכון. ואמרתם
איפה הכסף שלנו?
ברור, אנחנו כל היום אומרים, הסיבה שזה בעצם נמשך זה שאנחנו צועקים מהבוקר עד הערב, ומדברים בכל מקום.
זו מין שיטה כזו באוצר, שאומרת הרבה פעמים, קודם תגמרי את מה שקיבלת, ואז תקבלי עוד. במקום 30 מיליון בשנת 2017, חילקו את הסכום הזה, 30 מיליון, לשלוש שנים. קצת ב-2017, עוד קצת ב-2018, והשאר ב-2019. כשבשנת 2020 אמורים סוף סוף להיות בתקציב משרד הרווחה 30 מיליון לאלימות במשפחה. אז הנה, מצאנו חלק מהכסף. מצאנו 30 מתוך 250 מיליון. 8 ב-2017, 12.5 ב-2018, 10 ב-2019. אבל מה נעשה עם הכסף הזה? נומי שניידרמן, מנהלת המקלט של אישה לאישה בירושלים, אומרת שהיא, בתור מי שנמצאת בשטח ואמורה לקבל חלק מהכסף הזה, היא פשוט לא יודעת. כן, ב-2017 התקציב שהיא מקבלת ממשרד הרווחה עבור כל אישה שהיא קולטת גדל. אבל האם התוספת הגיעה מהכסף של התוכנית הזו? אין לה מושג. היא גם קיבלה תוספת תקציב עבור טיפול בילדים במקלט, אבל גם זה עדיין לא מספיק. ברור שאי אפשר לממש תוכנית של 250 מיליון שקלים ב-30 מיליון שקלים, אבל מה כן ומה לא?
את בעצם לא יודעת אם ראית את התקציב הזה או לא.
את התקציב הזה של ה-250 מיליון שקל? אני לא יודעת. פשוט הדבר הבסיסי הזה, 50 מיליון שקל, לא תגידי מיליארדים, למה אי אפשר לראות את התוכנית העבודה עם הכסף הזה?
וזה נכון, את תוכנית העבודה המפורטת, זו שכתוב במה בדיוק צריך לעשות ואיפה וכמה תקנים כל דבר עולה, היא לא חשופה לציבור וגם לא לנומי ולמנהלות המקלטים. ביקשנו אותה כמה פעמים ממשרד הרווחה, אבל לא קיבלנו עד הקלטת הפרק. וזו כנראה הסיבה שהרבה אנשים התחילו לחשוב שהכסף, המעט שהגיע, נעלם במשרד הרווחה.
אוי, טוב. קודם כל אני חייבת להגיד לאחל לך בהצלחה במה שאף אחד לא הצליח עדיין לעשות, להבין איפה הכסף הזה.
זאת חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת. בתפקידה כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת תומא סלימאן האיצה בוועדת השרים לאמץ וליישם את התוכנית. היא כינסה בוועדה דיון בנושא יישום התוכנית ודרשה להבין איפה הכסף, בנובמבר 2017 ושוב בנובמבר 2018. אלה המסקנות שלה.
אני חושבת שזה כמעט ברור, הכסף הזה לא תוקצב מלכתחילה. כך שאת לא יכולה לעשות אחריו מעקב, כי הוא לא קיים.
הוא לא היה קיים אז... פעם.
חלקית היה, בוא נודה. כלומר, הבעיה גם כן באופן שבו מקצים את התקציב במשרד עבודה ורווחה, שקשה מאוד כאילו לעקוב ולהגיד, אוקיי, זה הכסף שהגיע לתוכנית הספציפית, וככה הוא נוצל.
הצלחת להבין מי אחראי על זה שהכסף לא הגיע אף פעם?
אף פעם לא הבנתי. אני אומרת לך, זה אחריות משותפת בעיניי. זה אחריות גם של המשרד.
חברת הכנסת תומא סלימאן גם פנתה למרכז המחקר והמידע של הכנסת, וביקשה ממנו לנסות להבין לאן הלך הכסף, וכמה מהתוכנית של משרד הרווחה יושם לבסוף. המחקר מאשר שהתקציב שהגיע הוא חלקי בלבד, שמשרדי הרווחה וביטחון הפנים יקצו גם תקציבים פנימיים שלהם לטובת התוכנית. המחקר צופה שבגלל העיכוב בעברת הכסף והחלוקה שלו על פני כמה שנים, חלקים נרחבים מהתוכנית צפויים להתבצע רק בעוד שנים, וגם שחלק מהיישום תלוי בשינוי חקיקה שיהיו להם עלויות משלהם. תומא סלימאן וגם חברת הכנסת עליזה לביא דרשו באותה תקופה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית כדי להבין לאן נעלם הכסף.
תבדקי את התוספות התקציביות שקיבל משרד העבודה והרווחה, ואני אומרת לך, זה גרושת. זאת תוכנית שעולה גרושת. לעומת התקציבים שהם מקבלים. הוא קיבל תוספת תקציבית ב-2019, אם אני לא טועה, כ-38 מיליארד. למה לא מצאו שם 50 מיליון שקל? אז זה לא תוכנית שעאידה אישרה בוועדה לקידום מעמד האישה. זאת תוכנית שאתם ביקשתם אותה, לקח לכם שנה לאשר אותה, לקח לכם שביתת נשים ודרישה לוועדת חקירה פרלמנטרית, ובסוף אתם לא מזרימים את הכסף.
מי היה צריך להזרים את הכסף, אבל את יכולה לנקוב בשם?
תשמעי, או שר האוצר, שר האוצר אומר, אנחנו נתנו את התוספות התקציביות שנתבקשנו לעשות למשרד הרווחה. משרד הרווחה אכן קיבל תוספות תקציביות, לא הוקצו כל המשאבים הדרושים לתוכנית הזו על ידי המשרד. נקודה.
זה זמן טוב לחזור למי שאחראית להוציא את הכסף וליישם את התוכנית, סמנכ"לית משרד הרווחה איריס פלורנטין, ולשאול אותה על מה הוצאתם את הכסף. איריס פלורנטין מסבירה שכל רבעון מתכנסת ועדה בין-משרדית ליישום התוכנית, ומחליטה מה לתעדף, מה מהתוכנית של ה-50 מיליון בשנה עושים ב-30 מיליון, שכאמור הם בעצם 30 מיליון חלקי 3 שנים.
וברור שהפעולה הראשונה שבוצעה כדי להרחיב את הטיפול, זה להקצות תקנים לטיפול בילדים עדים לאלימות, להקצות תקנים לגברים, ולהקצות תקנים לאזרחים ותיקים, עדים לאלימות. ועוד 6 תקנים לאוס משטרה, שזה האוס שמקשר בין המשטרה לרשות המקומית, ועושה עבודה מאוד טובה של חיבור, וכדי שלא ייפלו נשים בין הכיסאות.
אני אתקצר לכם את זה, כי זה מאוד ארוך. 68 תקנים הוקצו לעובדים סוציאליים לטיפול בילדים שהיו עדים לאלימות. 60 תקנים לעובדים סוציאליים שיטפלו בגברים אלימים. 50 תקנים לטיפול באזרחים ותיקים נפגעי אלימות, גם זו אלימות במשפחה. עוד 6 תקנים לעובדים סוציאליים שיקשרו בין המשטרה לרשות המקומית. ככה שכשגבר אלים משתחרר ממעצר, מחלקת הרווחה ביישוב שלו תדע על כך ותציע עזרה לאישה.
מה שאומר שאני בחוץ עם 184 תקנים, מה שאומר שאני כבר גמרתי את הכסף שלי. אם תעשי חישוב של 180 אלף לתקן, ועוד תקציב פעולה לידו, בחישוב פשוט תביני שגמרתי את הכסף כבר מזמן, ואני כבר מזמן עובדת באוברד בלקחת כספים מכל מיני מקומות אחרים, כי עשיתי פעולות נוספות.
ויש עוד, קמפיין מודעות והסברה שעלה 1.5 מיליון שקלים, הכשרות לאנשי מקצוע בשב"ס, במשרד הבריאות ובמשרדים אחרים, כדי שידעו להתמודד עם הנושא. תוקצבו גם תוספות תקציביות למקלטים לנשים מוכות, מה שעונה על אחת מהשאלות שאלנו קודם, ופותחה אפליקציה להערכת מסוכנות, שאלון שבעזרתו כל אישה תוכל להעריך בעצמה אם היא בסכנת חיים ולבקש עזרה. איריס צופה שהשאלון יעלה לרשת בשבועיים הקרובים. איריס מוסיפה שבזמן הקורונה קו החירום של משרד הרווחה בנושא אלימות במשפחה, 118, הוסב לקו שקט, שניתן לתקשר איתו ב-SMS, ובנוסף נפתח קו לגברים אלימים, קו 1218, וגם שבקרוב תתחיל הפעלת מרכז חירום ראשון לנפגעי אלימות במשפחה.
זה בעצם מרכז שקולט ב4 אזורים בארץ, כל מי שנפגע אלימות ופוחד לדווח, פוחד להגיד, הוא מגיע למקום אחד, יש שם שוטר, יהיה עובד סוציאלי, יהיה פתוח 24/7, וגם יש שם דירת מילות. יש לנו מרכז ראשון בצפון, שהוא עוד לא יודע, אבל הוא עבר מכרז, אנחנו מחכים לאישור של האוצר, הם יפתחו את המרכז הראשון שיפעל למגזר הערבי. יש לנו מרכז נוסף, שכעיקרון אנחנו רוצים להקים אותו בתל אביב, אבל עיריית תל אביב צריכה לתת לנו התחייבות סופית, ואם הם ייתנו לנו את ההתחייבות הסופית, אפשר מחר בבוקר לפתוח את זה.
זה הרבה מאוד. האם כסף הלך לאיבוד במשרד הרווחה? אני לא יכולה לומר ב-100% שלא, כי אין לי את התוכנית עם התקצוב של כל סעיף וסעיף, אבל אני השתכנעתי שלא. אבל גם איריס מודה שכל זה לא מספיק. חסרים למשל עובדים סוציאליים שידאגו שגבר אלים לא ישתחרר ממאסר ויחזור הביתה בלי טיפול. תקצוב לטיפול בגברים בקופות החולים, תקציב לפעולות מניעה במשרד החינוך. היא רוצה לפעול בעוד פלטפורמות דיגיטליות, כדי שבכל מקום שבו אישה כותבת שבעלה אובססיבי או מוחק לאנשים מהפייסבוק, יהיה מענה מתאים. חסרות עדיין מסגרות לנשים נפגעות אלימות שסובלות מהתמכרות או שנמצאות במעגל הזנות. חסרים חוקרי אלימות במשפחה ובפרט חוקרים כאלה דוברי רוסית, ערבית ואמהרית. חסרים עובדים סוציאליים שישבו בתחנות המשטרה. יש כאלה ב-16 תחנות מתוך 80. עדיין לא עבר חוק הזיק אלקטרוני שיאפשר לאכוף צו הרחקה על גברים אלימים.
אז איך את בעצם לוקחת תוכנית של 50 מיליון ועושה את זה ב-30 מיליון?
צריכה לשאול שאלה אחרת, איך אני לוקחת תוכנית של 250 מיליון ועושה ב-50?
אוקיי.
אני עושה מה שאני יכולה.
את מתעדפת?
ברור שאני מתעדפת. אני כל שנה החלטתי יחד עם הוועדה הבין-משרדית שלי מה הפעולות שיכנסו קודם.
ולמה אתם לא מגיעים?
אנחנו לא מגיעים לפריסה, כי אם אני אומרת שאני חילקתי 60 תקנים ראשונים לטפל בילדים האומללים, שבכל מקום עולים עכשיו לפייסבוק ומספרים מה זה להיות במציאות אלימה כילדים, החוסר אונים ומה שקורה כשמקים את אימא ואין מה לעשות, או אותו ילד שהציל את אימא, או אותו ילדה שגדלה ועכשיו יש לה ילדים ומה קורה לה, והיכולת שלה לגדל ילדים, אז את אותה מילדים הוצאתי 68 תקנים, כשאני נמצאת ב-250 ומשהו רשויות מקומיות.
כלומר, כן, יוצרו תקנים חדשים לעובדים סוציאליים שיסייעו לילדים שהיו עדים לאלימות, 60 כאלה. אבל ב-190 רשויות אין עובדים סוציאליים כאלה בכלל. ב-2018 הייתה שנת שיא ברצח נשים. 24 נשים נרצחו. ב-4 בדצמבר קואליציית ארגוני הנשים, תחת הכותרת מצב חירום, הכריזה על יום מחאה. בשעה 10 בבוקר אלפי נשים בכל הארץ שבתו למשך 24 דקות סמליות. לאורך היום התקיימו הפגנות וחסימות כבישים בערים הגדולות, בארץ ובעשרות יישובים, נחסמו צירים מרכזיים ותשע טיסות עוקבו בגלל חסימת כבישים באזור נתב"ג. באוניברסיטאות הלימודים הושבתו לשעה. בשעות הערב כ30,000 נשים השתתפו בעצרת מחאה מרכזית בכיכר רבין.
אנחנו מקבלות טלפון ממשרד ראש הממשלה שאומר בואו נדבר.
זאת מנכ"לית שדולת הנשים, עורכת הדין מיכל גרה מרגליות.
נסעתי לירושלים יחד עם אייסם ג'לג'ולי, יור נעמת במשולש הדרומי.
שתיהן פגשו את אנשי אגף אסטרטגיה וממשל במשרד ראש הממשלה.
ודיברנו על הבעיות, דיברנו מה קורה בכלל סביב מענים לנשים, טיפול בגברים אלימים, כמה שהדבר הזה משמעותי, המענים הנדרשים לילדים וילדות שנחשפים לאלימות.
אבל מיכל ומייסם לא באו סתם לדבר. הן הבינו שאם הן כבר נמצאות במשרד ראש הממשלה, זה הזמן לשאול איפה הכסף. ואז?
התקבלה החלטת ממשלה בינואר 2019, שהקציבה עוד 20 מיליון שקל, שרוב הכסף היה אמור להגיע לטיפול בגברים אלימים.
החלטת ממשלה 4439 מהשישה בינואר 2019 קבעה כי יש להרחיב את הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה ולהקציב לצורך כך 20 מיליון שקלים. היא גם הצביעה על מקור תקציבי, קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה של 0.03%. זה היה תרגיל תקשורתי יפה. בהודעה לעיתונות נכתב שראש הממשלה תקצב ב-50 מיליון את המאבק באלימות, וכך פורסם בכל אמצעי התקשורת. אבל ה-50 מיליון היו מורכבים מ-30 שכבר תוקצבו, ומהבטחה לעוד 20 שכבר הובטחה בעבר. ככה מכריזים שוב ושוב על אותו כסף. אבל בסדר. במשרד הרווחה היו כבר 30 מיליון שקל שהתקבלו עבור התוכנית בפריסה לשלוש שנים, עכשיו עוד 20 היו בדרך. 5 שנים אחרי הוועדה הראשונה, סוף סוף היה תקציב של 50 מיליון שקלים לתוכנית למניעת אלימות במשפחה. 2019 הייתה אמורה להיות השנה הראשונה עם תקציב מלא. אבל הכסף אף פעם לא הגיע. כיוון שתקציב 2019 כבר אושר, כדי להעביר עוד 20 מיליון באמצע שנת התקציב, היה צורך באישור של ועדת הכספים. אבל למרות שהחלטת הממשלה התקבלה בינואר 2019, ועדת הכספים לא קיבלה פנייה לאשר את הכסף בינואר 2019. גם לא בפברואר, לא במרץ. באוצר אומרים שהם פנו לראשונה לוועדה בבקשה להעביר 20 מיליון שקלים להרחבת הפעילות לטיפול באלימות במשפחה באפריל 2019. ובאפריל 2019...
אני בא לכאן מישיבת ראשי מפלגות הקואליציה. אנחנו הסכמנו פה אחד להגיש חוק לפיזור הכנסת, וללכת לבחירות בתחילת אפריל.
ועדת הכספים התכנסה באפריל 2019 פעם אחת בלבד. ביוני 6 פעמים, ביולי 3, באוגוסט פעם אחת. באף אחת מהפעמים האלה לא דנו בהחלטת ממשלה 4439. זה קרה רק בנובמבר.
בסוף 2019, בסביבות סוף נובמבר, אנחנו עבר בוועדת הכספים ה-20 מיליון שקלים האחרונים. זה היה ביום האחרון של נובמבר, מה שברור מאליו שכשמקבלים את הכסף ביום האחרון של נובמבר, אין מה לעשות איתו.
למה זה קרה רק בנובמבר? הרבה אנשים אמרו לי שזה טריק ידוע של האוצר. מעבירים כסף בנובמבר כדי שהמשרד לא יספיק להשתמש בו עד סוף דצמבר, והופ, הוא ילקח חזרה. אבל באוצר אומרים שהם פנו כבר באפריל. אבל כשמסתכלים על הדיון בוועדת הכספים ב-4 בנובמבר, שבו בסופו של דבר כן דנו באותם 20 מיליון שקל לאלימות במשפחה, רואים משהו מוזר. הח"כים בכלל לא מדברים על אלימות במשפחה.
אני מבקש להביא את הפנייה שהתחייבתי למיקי לוי, להביא את הפנייה על הנושא של השוטרים, בבקשה. מי מסביר את זה?
הנושא של השוטרים? בוועדת הכספים לא דנו בהחלטת ממשלה 4439, הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה. הם דנו בהחלטה אחרת, 4438, קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה לצורך הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה. ויחד איתה הם דנו בעוד החלטה, החלטה 4280, קיצוץ רוחבי של 1.5% מכל משרדי הממשלה כדי לממן תוספת לפנסיות של השוטרים, אנשי המוסד, השב"כ וכל כוחות הביטחון שאינם חיילים. זאת החלטה שהתקבלה בממשלה אחרי פסיקה של בית הדין לעבודה, שקבע שעל המדינה להצמיד את התנאים של אנשי המשטרה, המוסד והשבק לתנאים של גמלאי צהל, ולשלם להם תוספת שכר מקבילה לתוספת שניתנה ב-2006 לאנשי הקבע בצבא. המחיר היה 700 מיליון שקל מדי שנה ו-7 מיליארד שקלים רטרואקטיבית. שני הדברים האלה נידונו בוועדה ביחד. קיצוץ של 1.5% בתקציבי המשרדים עבור פנסיות לשוטרים, וקיצוץ של 0.03 בתקציב כדי להעביר 20 מיליון שקל להרחבת הפעולות למניעת אלימות במשפחה. אפשר להבין למה כשהנושא הזה עולה לדיון בוועדת הכספים, חברי הכנסת אפילו לא שמים לב ל-20 מיליון האלה. מול הקיצוץ הענק שעומד מולם זה כסף קטן.
32,9,000 עד 37. ומי בעד אישור הפניות ירים את ידו. הפניות אושרו.
מבחינת הח"כים, הם בכלל לא אישרו העברה לאלימות במשפחה. בקטנה, בסוגריים. ההצבעה הייתה על העברה גדולה פי כמה, על קיצוץ רוחבי ענק לצורך פנסיות לשוטרים. וזו הסיבה לפי ועדת הכספים שהדיון התקיים רק בנובמבר. בוועדת הכספים מסבירים שכל התקופה הזו, בין אפריל לנובמבר, הייתה תקופת בחירות. ובתקופת בחירות, עורכים הצבעה להעברות תקציביות רק אם יש הסכמה בין האופוזיציה לקואליציה שמדובר בעניין דחוף שיש להצביע עליו עכשיו, ובתנאי שיש חוות דעת משפטית שמאשרת שזה באמת עניין דחוף. וחוות דעת כזו על הקיצוץ הרוחבי לטובת הפנסיות לשוטרים, ויחד איתו הקיצוץ הקטנטן לטובת הנשים עמוקות, הגיע רק בנובמבר. בוועדה אומרים גם שהם ביקשו מהאוצר להפריד את הבקשות לשתיים, לפנות בשתי פניות שונות, כדי שחברי הכנסת יוכלו להצביע ל-20 מיליון שהם מיועדים לנשים מוכות, ואת הדיון על הקיצוץ הגדול לדחות. לדבריהם, באוצר לא הסכים. לא קיבלתי מהאוצר תשובה ברורה על הטענות האלה. כשבמשרד הרווחה ראו את הכסף מגיע להם רק בסוף נובמבר, הם הבינו שזה מאוחר מדי. לגייס אנשים, לייצר תקנים, להוציא מכרזים, זה לוקח זמן.
גם אם אני מקצה את הכסף, בהחלטות האלה יש הרבה מאוד תקנים. גם אם אני באותו רגע מקצה את הכסף הרשויות המקומיות לתקנים, הם לא יספיקו לעשות שום דבר. הלו, הפעולות מבוצעות על ידי רשויות מקומיות ועמותות ציבוריות. ואז, כמובן שהכסף נלקח חזרה, ובזה נגמר הסיפור של ה-20 מיליון של 2019.
בסוף 2019, אחרי שמשרד הרווחה לא הצליח להשתמש ב-20 מיליון שקל תוך חודש, משרד האוצר לקח אותו חזרה, כך על פי הרווחה. או על פי גרסת האוצר, הכסף הוסט לשימושים אחרים בתוך משרד הרווחה. השבוע פורסם שעל פי סיכום בין הרווחה לאוצר, הכסף יוחזר למשרד הרווחה, אבל איריס ברור שזה לא יקרה. היא ככל הנראה תקבל תוספת של 20 מיליון גם השנה, אבל ה-20 של 2019 לא יחזרו.
את חושבת שאני אקבל 40?
כן.
נו, ברור. כולם שואלים אותי את השאלה הזאת מהתקשורת, וזה נורא משעשע. ברור שאני לא אקבל אותם. זה בכלל לא שאלה, לא נותנים כסף אחורה. לא נגמרה שנת תקציב, זה מה שיגידו לך.
בתקציב 2020, משרד הרווחה היה אמור לקבל עוד 30 מיליון שקל. אבל כיוון שהתקציב היה תקציב המשכי, ולא לכולם נשאר, הוא קיבל רק 26 מיליון. אבל עכשיו יש ממשלה, ובחודש אוגוסט או ספטמבר אמור לעבור תקציב חדש. אם כולם יעמדו בסיכומים שלהם, יהיו בו עוד 20 מיליון שקל. אותם 20 מיליון שהובטחו לפני שנה וחצי. האם הפעם זה יקרה? זה תלוי בעיקר בשני אנשים, שר האוצר ישראל כץ ושר הרווחה איציק שמולי. פנינו לשניהם וביקשנו מהם להצהיר מה הם מתכוונים לעשות בנושא כדי שנוכל להשמיע למאזינים שלנו. הדובר של השר ישראל כץ אמר שעוד לא התחילו דיוני התקציב ומוקדם מדי לומר על כך משהו. שמולי כן התייחס.
התופעה המתואבת הזאת של אלימות כלפי נשים וילדים בתוך המשפחה היא אחת מהבעיות הקשות והדחופות ביותר שמונחות כרגע על שולחני. המשרד בראשותי לא ידחק את הסוגיה הזאת לקרן זווית. זה יהיה נושא דגל בקדנציה הזאת. המשרד יהיה חייב, יחד עם הממשלה כולה, להעמיד את המשאבים הנדרשים כדי להרחיב בצורה משמעותית את מעטפת ההגנה על נשים, ובצד שני, להרחיב את האכיפה, את הניטור, את הפיקוח, את ההרתעה כלפי הגברים שהם אלימים.
אנחנו מבטיחים לבדוק. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים על איך באו לעולם ולאן נעלמו 250 מיליון שקלים לתוכנית חומש לטיפול ומניעת אלימות במשפחה. ולפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד עוד משהו. המאזינים של חיות כיס תמיד מזכירים לנו שאסור להקל ראש בכספי ציבור, שצריך להוציא את כספי משלם המיסים באופן מחושב, למטרות טובות ובדוקות. והם צודקים. אבל צריך להבין כמה זה מטורף לגלגל ולדחות ככה במשך שנים העברה של 20 מיליון שקל. גם 50 מיליון שקל בשנה הם לא הרבה כסף בכלל ביחס לתקציב המדינה. בחודש שעבר אושרו למשל 650 מיליון שקל לסיוע לענף ההייטק, 822 מיליון שקלים סיוע לעיריית ירושלים. ב-2018, לדוגמה, כשכל העניין הזה התגלגל, שר האוצר אישר 950 מיליון שקלים לסבסוד צהרונים. 50 מיליון שקלים הם, למשל, התקציב שהוקצה ב-2017 למעלית בכותל. תוספת התקציב לתחזוקת מטוס ראש הממשלה ב-2018 הייתה 60 מיליון שקלים. בסופו של דבר, הכסף הזה לא נמצא, כי לא היה מי שיעבוד בלמצוא אותו. ב-17 במרס נרצחה זמזם מחמיד, ב-19 מאום אל-פחם על ידי אלמוני, לאחר שעזבה את ביתה בעקבות אלימות. ב-17 באפריל נרצחה מרפד אסוקי, בת 45 מלוד, על ידי קרוב משפחה שירה בה למוות בביתה. ב-28 באפריל נרצחה מסטואל אלאזה, בת 31 מחולון, על ידי בעלה. היא הייתה מוכרת לשירותי הרווחה, ושעתה בעבר במקלט לנשים מוכות, אבל חזרה הביתה. ב-3 במאי, איגור צ'פיקוב רצח את בת זוגו טטיאנה חייקין. צ'פיקוב ישב בעבר חצי שנה בכלא על תקיפתה של טטיאנה. הוא השתחרר, לא עבר טיפול, וחזר לאותה בת זוג. לפני שבועיים, ב-16 במאי, נרצחה מאיה וישניאק, בת 22 מרמת גן, על ידי בן זוגה. הנסיבות עדיין נחקרות. נכון, אי אפשר לדעת מראש את מי היה אפשר להציל ואת מי לא, אבל אפשר להגיד שבמקרה הזה הכשלים היו ברורים. הייתה תוכנית לפתור אותם, הייתה גם החלטה לאמץ אותה. הכסף פשוט לא עבר.
חשוב לומר, אני מנצלת כל במה בשביל להגיד, אם פונה אל נשים בבית, אם את מוצאת את עצמך מבודדת חברתית, אם הבן זוג שלך קנאי במיוחד, אם הוא מצר את צעדייך, הן מבחינת התפתחות מקצועית, הן מבחינה לימודית, אם יש לו מה להגיד על איך שאת מתלבשת, אם ביחסי מין ביניכם את לא מרגישה אוטונומית, אם את דואגת להרגיז אותו ומה יהיה אם תעצבני אותו, כל הדברים האלה הם נורות אדומות שצריך לחשוב על לעשות שינוי ולבקש עזרה, ולא להתבייש ולא לשמור את הדברים בסוד, למצוא את הדרך לדבר עליהם, לדבר עליהם עם אנשי מקצוע, כי זה מאוד חשוב גם אם יוזמים פרידה, איך ליזום אותה ואיך לשמור על עצמך בפרידה.
אם את סובלת מאלימות או חוששת שאת בסכנת חיים, אפשר לחייג למוקד החירום של משרד הרווחה 118, שיחת חינם מכל טלפון 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אנחנו היינו חיות כיס, את הפרק הזה ערך רום עתיק. תודה לשרון אלבז על העזרה בהכנת הפרק. אסף רפפורט ערך את הסאונד בסיוע של רחל רפאלי. דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי הם חברי מערכת חיות כיס. אפשר להזין לכל הפרקים שלנו בכל יישום הנסקטים ובאתר כאן, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם.